בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעלי צייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת השעה הזו אני רוצה לפתוח, כן, היום בערב אנחנו מציינים את ט"ו בשבט, חוגגים את ט"ו בשבט עד כמה שאפשר לחגוג בימים האלה, אבל כן זה חשוב, ואנחנו נרצה לדבר על צמיחה גם כשנראה שאנחנו בשלכת, איך צומחים מתוך כאב, מתוך קושי, מתוך שבר שבו אנחנו, כל העם שלנו נמצא עכשיו. שלום, בוקר טוב ליעל פוזן, היא מטפלת אישית וזוגית, מרצה במדרשות. מה שלומך יעל?
שלום רחל, בוקר טוב.
בוקר אור.
שלומי כשלום עם ישראל, אנחנו קשורים ונושמים יחד.
כן, בדיוק.
את המציאות שלנו.
כן.
אבל באמת שמעתי את הפתיחה שלך ואני אומרת, זה בדיוק הימים, כן, להיות בתוך ט"ו בשבט ולראות את הפירות שאנחנו מברכים עליהם ומתפללים עליהם ויודעים שהפרי הוא תוצאה של תהליך שקורה עכשיו בטבע שהוא מתאים למה שמבטא, מה שקורה לנו עכשיו. כי כשאנחנו יוצאים החוצה אנחנו רואים עכשיו הרבה מהעצים ערומים וחשופים, וזה נראה כאילו אין, וכולנו יודעים שבפנים, בעומק, מפחים חיים מאוד עמוקים. ואתמול פגשתי חקלאי שסיפר לי שהם עכשיו בימים האלה זומרים את הכפנים. וכשהם זומרים אותם, הוא אומר, זה נראה כאילו אנחנו פשוט מאבדים אותם. הוא אומר, אנחנו זומרים עד הגזע. הוא אומר, ככל שאנחנו זומרים יותר, קרוב לגזע, הפרי יצא יותר מתוק ויותר עוצמתי.
וואו.
הוא אומר, זה ממש כשאנחנו עושים את זה, זה נראה כאילו אנחנו מאבדים אותו. ועכשיו אנחנו מחזקים אותו וממתיקים.
כן.
אז יש הרבה הרבה דמיון בין האדם לפרי, לעץ.
כי האדם עץ השדה.
ממש.
כן.
אני רוצה, לא רק שאדם עץ השדה, אדם נקרא אדם מלשון אדמה. כי האדמה היא ממש, היא מפרקת את הקליפה ומצמיחה את הפנימיות שלה, של הגרעין, של הפרי. וגם הרבה פעמים אנחנו, האדם והתפקיד שלו כאדמה, הוא ידי ההתמודדות, יש משהו שהוא מפרק את החוץ כדי להגיע לפנים העמוק.
מדהים, מדהים.
אנחנו יכולים לראות עכשיו אנשים כל כך מופלאים,
כן.
שנותנים לנו כוח, נותנים
נכון.
לנו כוח בזה שהם ממש מגיעים למקומות עמוקים ונותנים חיים לכל העם בהתמודדות שלהם, בעומק שהם מגיעים אליו, בחיים שיוצאים מתוכם.
כן. בדיוק אמרתי הבוקר ככה בפתיחה שלי שימים כל כך קשים ודווקא את הנחמה אמרתי אפשר לראות דווקא בלוויות, דווקא בשבעה, באמת משם אפשר לקחת נחמה וכוח. זה פשוט מדהים, המשפחות, האלמנות, ההורים, כמה, תוך כדי בכי, זה לא סותר, כן? בוכים ומצטערים וכל כך צומחים מתוך המקום הקשה הזה.
זה ממש, זה הבדל בין כאב לייאוש. זאת אומרת שכשיש כאב, זה לא אומר שזה ייאוש, אלא זה אומר שבאמת אנחנו מגיעים למקומות שאולי האומה שלנו לא הייתה יכולה להגיע אליה, בלי טלטלה לפעמים כל כך גדולה.
כן.
ואנחנו, כשאנחנו מסתכלים באמת על הטבע ועל ההתחדשות שמתרחשת כל שנה, ועל הפרי שאנחנו נברך עליו ויוצא, אנחנו יודעים שהרבה פעמים האדם מתחדש בתוכו ומגיע לעומק שבו, הרבה פעמים מתוך מקומות של התמודדות.
אז מה,
אולי מה, ככה נדבר
מה,
על
מה, כן. זהו, מה באמת עושים כשנמצאים בנקודת הקושי, כשנמצאים בנקודת הנפילה, באכזבה, בכאב, מה עושים אז? איך מתרוממים מהמקום הזה, מאותו, מהרגע הזה של הקושי, של הכאב, של האכזבה?
מצוין, אני רוצה שאפילו לצאת רגע כמה דוגמאות כדי שנבין באמת את הנקודה הזאת. תראה, לפעמים אנשים באים לטיפול כשהם בנקודת משבר, ויכול להיות שהם היו חיים עכשיו חיים שלמים באיזשהו מקום מסוים, לפעמים פחות עמוק ופחות מעמיק, והמשבר יצר עבורם הזדמנות או הזמנה אלוקית להגיע לאיזשהו טיפול או לדבר עם מישהו ולחשוף משאבים הרבה יותר עמוקים שיש בתוכם. לפעמים יש לנו ילד שהוא גורם לנו להתמודדות יותר גדולה, הוא נראה לנו כאילו הבעייתי כביכול, והוא ההזדמנות שלנו פתאום לשנות יחס, להבין משהו הרבה יותר עמוק. והדבר הראשון, אני חושבת שכשאנחנו נמצאים באיזשהו רגע כזה, יש את הרגע הראשון שהוא באמת קשה. ואנחנו ניתן לעצמנו להיות בו. כי ככל שאנחנו ניתן לעצמנו להיות בו, בכאב הזה, בחיסרון, באכזבה, ולא נטייח את זה, אז אנחנו נוכל גם לפעול. ובלשון הבעל שם טוב, הוא מציין לנו שלבים לתהליך, הוא אומר, יש שלב ראשון שאנחנו בהכנעה. אנחנו קודם כל מקבלים את זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו הביא אותנו לתוך המציאות הזאת, ואנחנו מכניסים לתוך המציאות הזאת אמונה בטוב האלוקי. שהוא זימן אותנו, הזמין אותנו לתוך המשבר או האכזבה הזאת, ואנחנו שלב ראשון בתוך ההכנעה וקבלה, נקבל את זה שזה כואב וזה מאכזב. והשלב הבא שאחר כך, זה נקרא בלשון הבעל שם טוב הבדלה. זה להבדיל את עצמנו מהרגשות השליליים של הדבר, של האירוע, קצת להתרומם מעליו ולראות איזה כוח, מה אני יכולה לגלות ולעשות ולפעול בתוך המציאות הזאת. כי תמיד יש לנו שם בחירה. האם אני קמה, האם אני יוצאת עכשיו למצוא, לגלות איזה כוח יותר פנימי שלא גיליתי אותו קודם, איזה יכולת חדשה שעכשיו מתגלה פה, כי אני רוצה לחיות חיים יותר עמוקים ומשמעותיים. ובמקום הזה שאנחנו, יש לנו שם בחירה, ופה יש בחירה מאוד גדולה, בין אם אני בוחרת להיות איזה קורבן ורק להיות במרמור, או בעצם לבחור לחיות. זה נקודת בחירה מאוד משמעותית.
כן. אז דיברנו על הכנעה וקבלה, דיברנו על הבדלה.
ואחר כך יגיד הבעל שם טוב, תהיה המתקה. יהיה הפרי, שהוא כבר יהיה המתקה של מה שקרה. כי ברגע שעשיתי את ההבדלה, התנתקתי מהרגש השלילי, אני קצת מסתכלת על המציאות בעיניים יותר גבוהות, אלוקיות, פה יש לי את נקודת הבחירה. ופה הבחירה של האדם. האם אני יכולה עכשיו להיות במקום שכמו שאנחנו רואים, דיברנו על האנשים הגדולים האלה שמגלים איזה עומק, כן. עכשיו של משמעות של חיים. והאם אני יכולה לבחור עכשיו לא להיות רק קורבן או להתמרמר על זה שזה יחזב אותי או לא היה כמו שרציתי. ולהגיד זה לא היה כמו שרציתי. זה היה שונה. הילד שלי התנהג אחרת עם מה שציפיתי. מה זה דורש ממני עכשיו? עכשיו אני אבחר. אני אקשיב יותר, אני אלמד מה עוד אני יכולה לעשות בתוך הסיטואציה הזאת. זה יכול להיות שוב, בסיטואציה זוגית. אז איך אני עכשיו, איך אנחנו נקבל יותר את אחד את השני? יש כאן הרבה מאוד בחירה, מרחב של בחירה, חוץ מלהתמרמר ולהיות בתוך לשקוע, אלא לבחור לחיות.
מדהים.
לגלות עוד כוח או משאב פנימי שלא ביליתי אותו קודם.
כן.
כי יש בתוכנו אין סוף.
מדהים.
אני חושבת שכמו שדיברנו על הפירות שאנחנו, יש דמיון בין האדם לפרי, אז קודם כל ההבנה שאנחנו בתוך תהליך. עד שאנחנו מגלים את הפרי, יש תהליך. גם בתוכנו. אנחנו רוצים להיות בסבלנות ובתוך תהליך עם עצמנו.
כן.
ולגלות איזה משאב לבחור. לבחור לחיות, לגלות.
כן.
איזה עוד כוח יש לי פה? מה אני מגלה בתוך האין סוף שבתוכי?
מדהים.
תוך אמון בטוב שבי, בטוב שבריבונו של עולם, שלא הזמין אותי לכאן סתם, אלא הוא הזמין אותי לתוך המציאות הזאת, אפילו אם יחזבה אותי. כן. הוא הזמין אותי, ועכשיו אני מגלה עוד כוח.
לומדת את השיעור שלי. כן.
אחד הדברים שאפשר לפעול הרבה, זה גם להיות בנתינה. ראיתי אתמול אישה שאיבדה את הבן שלה, שהיא כתבה שהיא רצתה להישאר במיטה ולא לקום לעבודה.
כן. היא אמרה, רותי גרינגליק. רותי גרינגליק, כן. אני, במקרה אנחנו מכירות טוב, אנחנו מרעננה וחברים, ובדיוק קראתי גם את הפוסט שלה, ואמרתי לעצמי שזה כל כך מחזק וכל כך מעודד, וזה גם כל כך יפה שרותי כל כך בגובה העיניים משתפת, ואני אומרת, זה זכות גדולה עבורנו שאנשים כאלה גם משתפים אותנו, ועוזרים לנו למצוא גם את הכוח בתוכנו. רותי מדהימה.
ממש, ואז, כן. בדיוק, ואז זה כאילו, את רואה את מרחב הבחירה, והיא אמרה, כן. זה לא, זה מקיים אותי.
בדיוק.
תקשיבי, היא מקיימת אותה, היא קיימה ילדים, היא מקיימת את כולנו.
כן.
זאת אומרת שלאדם יש מרחב בחירה כל הזמן, אני לא רוצה לדבר רק על סיטואציות כל כך קשות, כי אנחנו מדברים כן. עכשיו באמת על, אנחנו כעם, בימים אני קוראת להם נוראי הוד.
כן.
יש את הנורא ויש הוד. וגם בבחירה הקטנה שלנו, אנחנו, רוב האנשים ששומעים אותנו עכשיו, מתמודדים עם דברים קטנים,
של היומיום,
קטנות,
כן.
של היומיום, ובתוכם יש לנו כל הזמן מרחב בחירה. ובתוכם כן. אנחנו בוחרים באומץ ובגבורה לגלות עוד כוח, כי יש
מדהים.
לנו אין סוף טוב.
כן.
אם אנחנו יודעים בביטחון שיש לנו אין סוף טוב, והקדוש ברוך הוא טוב, ועכשיו ההזמנה הזאת היא כדי שאני אגלה עוד כוח, עוד... עוד רובד באימהות שאולי לא גיליתי, עוד רובד בתוכי בקבלה של הזוגיות ושל השונות בינינו, ואיך אפשר לצמוח, ודווקא לגלות עוד יחד בתוך השונות. והרבה בסיטואציות הקטנות האלה שהתאכזבנו, יש לנו מרחב בחירה.
כן. וואו, ובנקודה הזאת, אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזאת, יש לנו מרחב בחירה ותזכרו את זה, הכנעה, הבדלה והמתקה, הנה אפילו רשמתי לי את הדברים האלה, ממש שיעור, קיבלנו כאן שיעור בלצמוח מתוך קושי. יעל פוזן, מטפלת אישית וזוגית, מרצה במדרשות, אמן, 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 תודה רבה.
חיות,
אמן, בעזרת השם, בעזרת השם. תודה, תודה רבה על הדברים החשובים האלה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, ותוך כדי שאנחנו מנסים לחזור לשגרה, אנחנו שומעים על הרבה שמתמודדים עם הפגיעה הכלכלית שהם ספגו בתקופה האחרונה. אז קראנו לאור משכנתאות לחזור אלינו כדי לעודד אתכם. אפשר לחזור למסלול כלכלי שפוי. אז אם יש לכם נכס, אם אתם כבר חנוקים מההחזרים החודשיים, אם נפגעתם מהמצב ולא יודעים מה לעשות, אם המשכנתה לא לבד ונוספו לה עוד הלוואות, אם ניסיתם כל מה שאפשר לבד אבל זה לא מספיק, אז בואו דברו עם אור משכנתאות בכוכבית 5589 ותתחילו לחסוך כמו מאות משפחות שהם הצילו בשנה האחרונה. וזה פשוט, אתם מצלצלים לאור משכנתאות, הם בודקים עבורכם ללא עלות וללא התחייבות אם שווה בכלל להיכנס לתהליך ביחד, אם זה למחזר את המשכנתה או לאחד אותה עם יתר ההלוואות. אם כן, הם איתכם יד ביד לאורך כל הדרך עד שיש תוצאות. וחברים, תנו לי לסבר את אוזניכם ולהגיד שהתוצאות הם אלפי שקלים שנשארים בבית כל חודש. כוכבית 5589, רק תרימו טלפון, תשמעו מה יש להם להגיד, ותדעו שהשבוע כל מי שמתחיל תהליך איחוד הלוואות, מקבל רמקול אלחוטי איכותי, במתנה, תאמו פגישה, יש לכם רק מה להרוויח, ובגדול, כוכבית 5589. אם עדיין לא שמעתם על החמצן הסינגלטי, אז הנה, כדאי לכם להקשיב לנו עכשיו, זה חמצן פעיל, הוא פעיל יותר מחמצן רגיל, וזה נמצא בפטנט של זד מדיקר, שהוא פיתוח ישראלי, בהחלט גאווה ישראלית, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב למלי רינת, שהיא צלמת, עורכת וידאו, מתמחה ביצירת תוכן עבור עסקים, והיא בעצם הצלמת של זד מדיקר. שלום מלי. בוקר אור. אז את מתעדת אנשים שעשו שימוש במכשיר, במכשיר הזה מדיקר, ככה במשך תקופה הרבה זמן, ומשהו שם גרם לך להתחיל גם להשתמש במכשיר, שתפי אותנו.
אז כמו שסיפרת, אני צלמת ואני מפיקה את הסרטוני עדות של זד מדיקר. נחשפתי להמון עדויות, מה שרואים ב-30 שניות זה כלום לעומת מה שמספרים לי. זד מדיקר שינה לאנשים את החיים, מקצה לקצה. ומי שתפס אותי במיוחד ומתקשר לסיפור האישי שלי, הם אנשים שסובלים מחרדות, מסיוטים, מקושי בשינה.
אז באמת
זה מתקשר לסיפור האישי שלי. כן,
למה חשבת שזה יכול לסייע לך? אנחנו שומעים יותר על אנשים שבאמת סובלים מכל מיני מחלות ריאה וכאלה, דווקא על חרדות אני עוד לא שמעתי, אז למה חשבת שזה יכול לסייע לך?
אז אני אישית עברתי 10 ניתוחים במהלך 10 שנים האחרונות בעקבות המחלה. הניתוח האחרון שלי היה קשה במיוחד, עברתי ממש טראומה במהלך הניתוח וההתאוששות, ומאז לא יכולתי לישון יותר, התעוררתי המון, בעיקר מסיוטים, מה שהשפיע כמובן על הערנות שלי במהלך היום. ובגלל ששמעתי את האנשים מספרים את העדויות על אנשים שישנים טוב יותר, ניסיתי בעצמי.
ומה קרה לך בעקבות השימוש במכשיר?
אז התחלתי פשוט לישון בלילה הראשון, כשלא התעוררתי יותר, הייתי פשוט בשוק. חשבתי שזה מקרי, אבל מאז כל לילה אני ישנה עם המכשיר, אני ישנה רצוף, אני מתעוררת ערנית, מתפקדת טוב יותר במהלך היום. פשוט ישנה טוב.
מדהים, מדהים. ואני מבינה שבעקבות המלחמה, אז העברת את המכשיר לממד, ואז מה קרה בעקבות המהלך הזה?
זהו, אז ברגע שהמלחמה החלה, סידרנו את הממד והחלטתי להעביר עליו את המכשיר, כי הממד סגור ונברור, ולמקרה שנצטרך לשבת בממד, האמנתי שהוא יוכל לסייע לנו שם, ברמת החרדה והלחץ. ובחדר השינה שלי הפסקתי לישון עם המכשיר, וכבר בלילה השני או השלישי התחלתי להתעורר שוב, החרדות בלילה חזרו, כל התסמינים חזרו, וכך במהלך השבוע פשוט הכל חזר אליי. רק שהפעם עם כל החרדות, גם בעקבות המלחמה, מי בעצם יכול לישון? אחרי שבוע ירד לי, פשוט נפל לי הסימון, החזרתי את המכשיר לחדר שינה, ושוב, בלילה הראשון הפסקתי להתעורר, לא חולמת, לא סיוטים, וזאת בשבילי הייתה הוכחה סופית שהמכשיר פשוט עובד. פשוט עובד, התחלתי לישון שוב, וזהו.
כן, מדהים, מדהים. אני מניחה שוב, את פגשת כל כך הרבה אנשים, וכל אחד, את יודעת, עם הסיפור שלו, יש איזה משהו שריגש אותך במיוחד, איזה סיפור שנחרט לך מכל האנשים ששיתפו?
תראי, אני באמת פוגשת אנשים עם המון בעיות, חולי COPD, יש לנו מצולם אחד, מישהו שפגשתי שהיה לו COPD מאוד מאוד קשה, והוא לא תפקד, הוא פשוט, הוא היה ישן, הוא לא יכל לקום בלילה, סליחה, לשירותים, הוא לא יכל בכלל לצאת החוצה, ומאז שהוא התחיל להשתמש במכשיר, החיים שלו חזרו. אני ממש צילמתי אותו מטייל בקניון, הוא מספר
יופי.
שהוא כבר יכול לצאת שוב לשתות עם החברים שלו קפה, והוא היה במצב מאוד מאוד קשה.
מדהים.
והוא מספר שהחיים שלו
השתנו לגמרי.
המכשיר פשוט יחזור לו את החיים בחזרה.
מדהים. אז קודם כל אני רוצה מאוד להודות לך, מלי רינת, הצלמת ועורכת הוידאו, והצלמת של זד מדיקר, אז תודה רבה ששיתפת אותנו, והנה, ומי שרוצה, זד מדיקר, אפשר לנשום מחדש, כוכבית 3345, כוכבית 3345, תודה רבה מלי על השיתוף הזה.
תודה רבה גם לך.
תודה. ואנחנו נעבור לדבר עכשיו על פרויקט שבעיניי הוא מאוד מאוד מרגש, פרויקט דובי זיכרון בעקבות אסון של השביעי באוקטובר. שלום, בוקר טוב למיכל כספית בוברוב, תופרת דובי זיכרון. שלום מיכל.
בוקר טוב, שלום.
בוקר אור. אז איך הגעת בכלל לעיסוק הזה של תפירת בובות זיכרון?
נחשפתי לזה פשוט דרך הזמנה של מישהי. הזמינה וראיתי שזה משהו שעושים בארצות הברית, ומאוד התחברתי לזה. ומאז אני עושה את זה, כי יש פה איזשהו מימד נוסף של הנצחה. אנשים יכולים בעצם לקבל משהו שהוא פיזי, והוא אפשר להרגיש את זה ולחבק את זה. זה מאוד מחבר אותם לזיכרון.
כן, מדהים. אז איך נולד הפרויקט של דובי זיכרון שלך, שקשור בעצם לאסון הזה של השביעי באוקטובר?
תראי, יש צורך גדול בכל העם, לא רק אצלי, להירתם ולעזור, לתת מעצמנו.
נכון.
אנחנו שלא איבדנו אף אחד, מאוד רוצים להקל על אלה שהעולם שלהם חרב עליהם. כל אחד עושה את מה שהוא יכול, ואני יכולה לעשות את זה, אני יודעת לעשות את זה, אין לי משהו אחר לתת. ואני אוספת מהם את הבגדים, ותופרת להם בובה שהם יוכלו לחבק ולהריח, ולישון עם זה במיטה. וזהו, זה נקל עליהם במידת מה.
ואיך מגיעות אלייך הפניות? איך פונים אלייך?
תראי, מאחר ופרסמתי שאני עושה את זה לקורבנות של הטבח ולנופלים במלחמה ללא תשלום, אז זה נהיה מאוד ויראלי, ואנשים פשוט מפיצים את הפוסטים שלי, ודרך זה פשוט מפה לאוזן. ככה מגיעים.
וואו.
המונים, המונים, מאות מאות של פניות.
כמה דובים כבר עשית מאז השביעי באוקטובר?
מאחר ודובי זה פרויקט שהוא לא פרויקט קצר, זה לוקח לי 4 שעות לתפור בובה.
וואו.
אז הספקתי לתפור בסך הכל כ-50.
כן.
ויש לי תור ארוך, ממתינים.
כן, הרבה ממתינים. מדהים. אז עכשיו איך, ככה טכנית, איך את יוצרת את בובות הזיכרון האלו?
טכנית, אני לוקחת את הבגדים, אני גוזרת
של אותו,
אותם של אותו, לבד.
של אותו נופל או של אותו נרצח?
כן.
זאת אומרת, מבקשת מהמשפחה איזה בגד שלו, שככה נכון. אולי הוא היה מחובר אליו במיוחד, או שמזכיר
נכון,
אותו במיוחד.
נכון, מזכיר להם במיוחד, נכון.
אני
גוזרת את זה, הופכת את זה לבד, ותופרת ממנו דובון חמוד.
כן. וואו, זה מדהים, מדהים. איזה תהליך את עוברת תוך כדי? זה גם קשר עם המשפחה, וזה גם איזשהו קשר עם הנופל, עם אותו בן אדם שנהרג או נרצח.
אני, כן, זה תהליך מאוד קשה. אני גם פותחת את התמונה של הבן אדם שאני עבורו תופרת, שאני מתבדב תופרת שתהיה לידי, כדי להתחבר לזה, אבל יחד עם זה אני צריכה לשמור על עצמי ולהגן על עצמי, כי הטרגדיות הן מאוד מאוד קשות, וקשה להכיל אותן.
כן, וזה לא נגמר, זה עוד אחד ועוד אחד.
זה נורא, זה נורא, והסיפורים, כל סיפור בפני עצמו, וואו, יש דברים זעזעים.
קשים, כן.
קשים מאוד.
מה באמת התהליך שעובר על בני משפחה? מה קורה להם כשהם פתאום מקבלים איזשהו דובי שאפשר גם לחבק אותו, והוא לבוש בבגד של היקיר שלהם?
תראי, אני מהצד שנותן, לא מהצד שמקבל, אז אני לא כל כך יודעת, אבל אני רוצה לקוות שזה מאיר להם איזשהו אור קטן בתוך החושך הגדול שהם נמצאים בו.
כן, קיבלתי איזושהי תגובה. או תגובות,
כן, אנשים שולחים לי תמונות של הילדים שמחובקים עם הדובים, או אמהות שמחובקות עם הדובי. זה מטלטל, זה מטלטל, זה דבר מאוד עמוק.
כן, זה נשמע בלכאורה מה זה כבר דובי, אבל אני כן מצליחה להבין שיש פה באמת משהו הרבה מעבר לאיזושהי בובה כזאת או אחרת, משהו שככה גם מזכיר וגם נותן תן איזושהי אפשרות. אני חושבת על ילדים שפתאום מרגישים שהם יכולים שוב לחבק. נכון, אולי לא בדיוק את האח או את האחות, אבל עדיין נוצר פה איזשהו חיבוק.
נכון, נכון. ובובה שמלאה בהמון משמעות וערך.
כן, לגמרי. וואו, מרגש מאוד מאוד. אני רק חושבת על כמה הזמנות עוד יש לך ושזה לא נגמר, אז באמת שיהיה לך הרבה הרבה כוח להמשיך עם זה, וגם את צריכה גם איכשהו להתפרנס, ואת עושה את זה, את נותנת את זה מעצמך, אז מי מממן את כל הסיפור הזה?
אף אחד לא מממן את הסיפור הזה, אבל הרב שאני מקשיבה לו אמר פעם שאף אחד לא חסר מעשיית חסדים.
וואו.
ואני דבקה בזה.
כן, וואו.
אני מאמינה שהכל יסתדר גם בשבילי.
כן, שהקדוש ברוך הוא באמת ישלם לך כפל כפליים. בעזרת השם, בעזרת השם. מיכל כספית בוברוב, תופרת דובי זיכרון. תודה רבה על הדברים המרגשים האלה. תודה לך. תודה, תודה. באמת כל כך מרגש. אנחנו נצא שוב אל הפסקת הפרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. סרן במילואים הראל שרבית, השם יקום דמו, מכוכב יעקב, נפל בקרבות בעזה, בן 33 במותו. הוא החלל ה-168 מאז החל התמרון ברצועה. ואנחנו רוצים לשוחח היום עם סיוון נוח, שהיא בת דודתו של סרן הראל שרבית. שלום סיוון.
שלום. מה
נשמע? אז את יודעת איך אנחנו אומרים בימים האלה שלומנו כשלום עמנו, ואני מניחה שזו תחושה שככה משותפת לכולם. ספרי לנו סיוון על הראל שלכם.
אז ככה אני אספר. אני אתחיל בזה שאני אגיד שאני אנסה לספר קצת מהבן אדם שהוא היה.
כן.
כי אני לא חושבת שיש מילים שבאמת יכולות לסכם אותו.
כן.
הראל הוא בן דודתי, נוגה. הוא היה אדם לא שגרתי. הוא היה בעשייה רבה, רבה, רבה. הוא חי את האידיאלים שלו. הוא חי את ארץ ישראל בכל הגוף שלו. כאילו היה אפשר לראות שזה פשוט בוער בו. זה בא לידי ביטוי במלא פרויקטים, כמו לדוגמה הקמת חווה. הוא הקים עם אחיו חווה בעמק תרצה, נלחם למען הצדק, כאילו זה בא לידי ביטוי בעיקר גם בצבא, הוא היה סרן בצבא, ולפעמים בצבא יש מפקדים שנותנים פקודות ומקבלים החלטות בצורה שהיא שגויה, והדרגות לא היו עושות לו את זה, זאת אומרת הוא היה קם ואומר, המחת זה לא אמור להתנהל בצורה כזאת, המחת אנחנו חושבים שמגיע דין אחר לאותו מחבל שאנחנו עוסקים, והוא אמר את זה, ובהתחלה היו מדיחים אותו, אבל הוא נלחם, ובסופו של דבר אנשים הלכו אחריו, כי זו האמת, כי זה מה שכולם האמינו בו, אבל פחדו להגיד, ויחד עם זאת, הוא היה איש שלום, זאת אומרת, גם אם הוא היה אומר את אותו דבר להמחת, או יוצא על אותו מפקד בגלל החלטה שגויה, הוא היה מגיע אליו אחרי זה, נותן לו חיבוק, גם אם זה יהיה מול כולם, כדי להגיד לו, אתה אח שלי, אתה מהעם שלי, ועל אף החילוקי דעות, אני אוהב אותך בלב שלי, באמת שלמה. וככה, האהבה הזאת של עם ישראל, זה היה, כאילו, זה היה משהו שהיה אפשר לראות את זה אצלו.
מדהים.
הוא לא היה מסתיר את זה.
מדהים, מדהים. מה אתם יודעים על נסיבות הנפילה שלו? איך הוא נפל, הראל?
אני אגיד שאני חושבת שזה לא, כאילו, אין סיבה להתעסק בזה. אנחנו רוצים להאיר את האור שלו הלאה. הוא נפל על הגנת המולדת, הוא נפל על קידוש השם, ואנחנו מנסים ככה להמשיך את האור שלו ולהנציח וכמה שיותר.
כן, ובאמת אבא שלו, יצחק, אמר בלוויה, נצא מחוזקים עוד יותר ונקשר עוד יותר לארץ הקדושה והאהובה. וואו.
הרב יצחק שרבית, זה בעצם אבא של הראל, דוד שלי. אני ככה, אני הולכת אליהם עכשיו הרבה בתקופה הזאת, וקודם כל בשיחות איתם, אני רוצה ככה גם להעביר למאזינים, המשפחה היא לא משפחת שכול, היא משפחת גבורה. אנחנו זכינו שיקירנו ייפול על הגנת המולדת ועל קידוש שם השם. ולדוד שלי הרב איציק זה מאוד מאוד חשוב ככה שזה יהיה בראש של כל העם שלנו. אנחנו משפחות הגבורה. אנחנו לא קשורות למשפחות השכול. אנחנו לא מצטערים על הדברים שקרו. זה בידי שמיים. ואני חושבת שברגע שהמשפחה יוצאת עם זה בלב, אז אתה, אז כאילו העם יוצא יותר מחוזק.
מדהים.
אז אנחנו כואבים על האובדן, וקשה, זה באמת קשה החוסר הזה, אבל אנחנו שמחים ומאמינים שהכל זה לטובה.
מדהים, מדהים. תגידי, ואם היינו שואלים את הראל, הרי שומעים אותנו עכשיו הרבה מאזינים, שבאמת כל כך מחפשים את הדרך לעשות לעילוי נשמתם, לעשות, ללכת בדרכיהם, לקחת מהם משהו כדי באמת להמשיך אותם כאן, מה את חושבת שהראל היה מבקש מאיתנו? מה הוא היה רוצה שנעשה בשבילו, לזכרו, כדי להמשיך את דרכו?
אז ככה, יש כאן, אני חושבת, המון המון דברים. היה לי הרבה שיחות אישיות עם הראל על החיים בכללי ועל החיים הפרטיים. הראל האמין שאנחנו כל בוקר שאנחנו צריכים לקום, פשוט תקומו ותטרפו את העולם. תעשו את המקסימום שלכם תמיד. תתנו לארץ ישראל כאן ועכשיו, כי עכשיו העם צריך אותנו, כי עכשיו הארץ צריכה אותנו, ופשוט לעשות את זה בצורה המרבית, כל יום ביומו, באמת לעשות את המקסימום שלנו. והמלחמה על הקיום, הוא תמיד אמר את זה, היא לא נגמרה, אנחנו תמיד חיים אותה.
וואו, מדהים, מדהים, איזה אנשים, וואו, אני מבינה שביני לנדו הוציא בימים האלה שיר, ובשיר הזה יש שילוב של קולו של הראל, נכון?
כן, אני אספר קצת. אני אחלק את זה לשתיים. קודם כל אני אספר על החיבור של הראל עם בני לנדאו. הראל מאוד אהב אותו. כאילו, בין אם זה את השירה העמוקה העמוקה שלו, ואת השירים ואת המנגינה ואת הפיוטים המהממים שהוא שר, והוא היה מחובר אליו ממש יומיים לפני שהראל נפל. בני הוציא שיר, והראל ככה דיבר איתו וחיזק אותו ואמר לו שהשיר מאוד מחזק אותו. אחרי ש... אוקיי, זה אני שמה רגע בצד. להראל היה פיוט. מה זה היה? לנו כמשפחה יש פיוט שסבא שלי זכרונו לברכה, סבא אליהו, היה שר אותו כל יום שבת, ואנחנו שרים אותו מאז כל שבת. זה שיר שנקרא ארץ הקדושה. אפשר לראות אותו באינטרנט.
כן, אנחנו גם תכף נשמיע ממנו ככה כמה צלילים, נראה כמה נספיק. כן.
אז השיר הזה זה בעצם שיר שמדבר על הזיקה והכמיהה של יהודי קורדיסטן לארץ ישראל. כאילו סבא שלי גם אחרי שהוא עלה לארץ ישראל, הוא היה שר את השיר הזה ופשוט בוכה. ואנחנו איתו בשירה ממשיכים אותו, אבל הראל היה קשור לסבא בצורה שהיא יוצאת מן הכלל. סבא נפטר בשיבה טובה לפני שש שנים, והראל פשוט לא עזב אותו ולא עזב את השיר. הוא היה שר אותו מדי יום, הוא היה מקליט, מנגן אותו, הוא היה מעביר אותו הלאה בלימודים ובכוללים, וממש ממש חי אותו ואת סבא שלי. ובני שבני לנדאו שהוא הגיע לשיבה, אז ככה סיפרנו לו על השיר, גם הוא הכיר את הראל וגם הוא מאוד התרשם מהשיר, ולבקשת המשפחה הוא פשוט הקליט את השיר יחד עם ההקלטה של הראל. אפשר לראות שזה שזור זה בזה. וכאילו זה לשמוע את השיר ולי צמרמורות, כן, אין משהו אחר.
אז אנחנו תכף באמת נשמע ממנו כמה צלילים. וואי סיוון, קודם כל אנחנו שולחים לכם מכאן הרבה הרבה ניחומים, שהקדוש ברוך הוא ינחם אתכם, שלא תדעו יותר מצער, ואיך אמרת, משפחת גבורה, לא משפחת ישחול. אז אנחנו כואבים איתכם את האובדן, אבל ממש מתחזקים ממכם, כמה כוחות, כמה כוחות נפש, איזה משפחה מופלאה. אני רוצה כל כך להודות לך ששיתפת אותנו, ושנגענו קצת בשולי גלימתו של אראל, זכינו. תודה סיוון, תודה לך.
תודה לכם.
הרבה נחמה. תודה.
ביי ביי.
ארץ הקדושה יקרה חמודה, לתורה ותודה תיקרא משמיים סולם ניצב לעומתך מורה בשלמותך כי את הנבחרת דינה מיוקרת ואבן הראשה רמה על גבולת אבן רב יקרך.
שלום, בוקר טוב לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סנומה. מה שלומך עדי?
בוקר טוב, מה שלומך רחל?
וואי, כבר לא נשאר לנו הרבה זמן, ודווקא רציתי איתך היום יותר, אבל באמת ימים כל כך לא פשוטים מכמוך שמבינה ויודעת. אז אני אגש ישר לשאלה הראשונה, איך מלבינים גרביים מוכתמות? ואני אפילו יוסיף על זה, את יודעת, זה יכול להיות גרבי ספורט לבנות שאיבדו מזמן את הצבע שלהם, או גרביים של שבת של ילדות, שגם את יודעת ככה, כבר שכחו מתי הם היו לבנות אי פעם.
כן, אז קודם כל לוקחים, עושים יום של כביסת גרביים, לוקחים את כל הגרביים, הופכים אותם, כדי שיהיו כמו שהם אמורות, כמו שלובשים אותם, כמו שגורבים גרביים, בעצם שנוכל לראות את הקטם חשוף, להכניס למכונה, להטיז קצף לניקוי כללי, השמן אורנים, הג'ל אורנים, להטיז אותו ישירות לתוך הטוף, ואז לחבס, באפילו טמפרטורה 30-40 מעלות, להוציא, ואחר כך, טיפ שלי, לשפוך את זה ככה באיזשהו מקום, ולשחק עם הילדים משחק הזיכרון. איזה גרב שייכת לאיזה גרב, זה תופס.
וואו.
תופס, כן. וואו. מלבין כמו שלג, וזה יש לנו גם משחק לאחר כך.
כן, איזה טיפים את נותנת לנו, ויש לי פה שאלה נוספת, אולי התשובה תהיה אפילו דומה, כתמים של גמבה, יוצא כתמים כתומים כאלה, מפוטר בצבע בז'.
כן, אז גמבה אפשר להסיר רק עם שמש. ברגע שהילד או ילדה חוזרים מהגן, להניח בשמש, שמש אפילו לא חייבת שמש ככה של קיץ, זה פשוט נעלם. עכשיו אם כבר קיבסתם ואז הכתם בעצם מתקבע, אז אפשר להשתמש באוקסיג'ן, אם יש לנו משולש ו-X אי אפשר אוקסיג'ן, אז נעשה דבר כזה, ניקח כפית סודה לשתייה, נמיס בקוס מים, נהפוך את זה למרקם משחתי, נשים על הכתם ל-10 דקות, אחר כך פשוט נסיר ונחבס, זה יוריד את הכתם.
וואלה, ויש לנו מאזינה, מקווה שנספיק אותה.
תודה רבה.
כן, מאזינה, בבקשה, את יכולה לשאול. מאזינה איתנו?
כן, כן, אני שואלת.
כן.
יש לי כתם של חלודה בפרקט, ריצוף פרקט, יש חלודה, ניסיתי, לא יצא לי, אני לא יודעת איך להשתמד, איך לעשות כדי להוציא.
אז בואי נשמע את עדי, חלודה בריצוף פרקט.
כן, אז חלודה זה קצת בעייתי, כי חלודה זה בעצם פרקט, סליחה, זה אי אפשר בעצם לשים מים על פרקט. הייתי מנסה עם טיפה לימון על מקלון אוזניים לנסות להסיר את זה, אם זה לא עובד, אז אנטיקלק לבן בזהירות, כדי שזה לא יחתים את הפרקט.
כן, בעזרת השם נקווה שאכן הכתמים של החלודה ירדו. עדי, נסתפק בכך להפעם. תודה רבה לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סנו. ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. ישועת השם כערב עין, ובעזרת השם רק בשורות טובות, אמן.